זאת שאלה. מה היתרון ומה החיסרון של תפילה מתוך מצוקה? יש תפילה רגילה של יום יום, ויש תפילה מתוך מצוקה. בתפילה מתוך מצוקה יש יתרון ויש חיסרון. מה היתרון? שזה יותר עוצמתי, מאוד מקלה, זה ממש, פתאום מרגישים מה זה תפילה באמת. מה החיסרון? גם, כלומר שזה נורא מצומצם.
אתה
כועס
אינטרסים.
מה השם?
מעיין.
מעיין? זה מזכיר את מה שיפתח אמר לזקני גלעד. ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? יופי, טוב, נזכרתם שאני גם קיים? כשקשה לכם אתם יודעים לי לפנות. אז טוב, אבל הקב"ה הוא כמובן לא נוקם ונותן, וגם הפנייה שלנו אליו, גם כשהיא מופיעה בפועל מתוך מצוקה, המניע האמיתי שלה זה לא המצוקה. עוד, אולי אפשר לומר, כשבאים, כאילו, המניע יש, כשנמצאים במצוקה, והם מתפללים להשם, אז המניע הישיר של התפילה זה המצוקה. אבל בתפילה יש הרבה רבדים. אז בואו נראה, זה התפילה שהערך שלה מתברר בפרשה שלנו. זו תפילה שהביאה את הגאולה ממצרים. אומרת התורה, והיא והימים הרבים מהם, וימו כמלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שרעתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא אלוהים את בני ישראל בידינו. לא כתוב פה תפילה, אבל כתוב פה הנחה, כתוב זעקה, וכתוב שבעה. שני דברים. לא ישמע אלוקים את נעקתם. אז זה עוד משהו, נעקה. אומר רבנו בחיים, והזכיר שתי פעמים מן העבודה, וינחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבתם אל אלוהים מן העבודה. אז אם זה מוזכר פעמיים באותו פסוק, ברצף, אז סימן שהתורה מדגישה את זה, כדי שנבין שזה הנקודה. ללמדך שאין תפילתו של אדם שלמה, שלמה כאותה שהוא מתפלל מתוך הצרה והדוחק. שיותר מקובלת, והיא העולה לפניו יתברך. וכן תמצא ביונה הנביא עליו השלום, שבר העניין הזה. הוא שאמר, ויונה הוא גם מתפלל מתוך מצוקה שקשה לתאר, נכון? ממאי הדגה. הוא שאמר, בתעטף עליי נפשי את השם זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך. כי הבטיח הנביא שהתפילה שמתוך הצער ועטיפת הנפש היא הנכנסת לפניו אליך על קודשו יתברך. אל המקום הכי עמוק. היא באה מהמקום הכי עמוק. שמשפט מפורסם בראשונים, דברים היוצאים מן הלב נכנסים מן הלב. אחד הפירושים במשפט הזה בחסידות זה מאותו עומק בלב שממנו הדברים יוצאים, זה העומק שלה ונכנסים. כלומר, מי שאומר דברים בחדר החדר, זה נקלטים בחדר החדר. מי שמדבר בעומק הלב, זה נוגע בעומק הלב. לא חייב להיות שמסכימים איתו, אבל אם זה יוצא מעומק הלב, זה נוגע בעומק הלב, כמו חוקרים שלובים. מאותו עומק, אותה עוצמה שזה יוצא, ככה זה נוגע. נגיד, כמו שזה במילים, זה גם יכול להיות בעוצמת התחושה. נגיד מישהו אומר, בא לי לאכול. או מישהו רואה מישהו ואומר, תן לי בבקשה קצת. או מישהו, אני מתחנן, בבקשה, תן לי קצת. זה לא אותו דבר, נכון? הבקשה היא בדיוק אותה בקשה. אבל העוצמה הרגשית שעובדת מאחוריה, כמה מהאישיות של המבקש, המבקשת תופסת, זה שונה לגמרי. אז ככל שאדם מבקש יותר ממכלול האישיות שלו, שמזפים, ומעול את האישיות שלו, אז מגיע כך, נמצא כך. זאת אומרת, שתפילה מתוך תחנונים, כלומר תפילה מתוך עומק האישיות, היא יוצרת קשר מיוחד, והיא הכי מתקבלת. למה? כי באמת, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, באמת, הוא קשר קיומי. החיים שלנו תלויים. רק מה? כשהחיים צורים בשגרה, יש דפים. והכל פחות או יותר בסדר. אז אני רואה כאילו בקשר שלנו זה, לתפילה יש, יש דפים. שני דפים. זה נראה כאילו הבקשה, זה נראה כאילו הבקשה שלנו מהשם, זה לצ'ופר, לתוספת. כאילו, יהיה נחמד אם תיתן לי גם זה וזה. כאילו, פחות או יותר אני בסדר, סדרתי. אבל תוסיף לי כאילו פה ושם. אז זה לא באמת. אבל אם באים להקדוש כולי שלך, החיים שלי שלך, זה מה שאני מבקש עכשיו שלך, זה משהו אחר. כי עכשיו זה משקף את האמת. ויותר קל להגיע לעוצמה הזאת, מתוך מצוקה. הבריאות שלנו, החיים שלנו ביד השם. אבל כשאני כואב לי הראש ואני מבקש מהשם שכאב לי ראש יעבור, זה לא כמו מי שחולה במצב שהוא באמת בסכנת חיים, מבקש שחול את החיים. ומה אנחנו מבקשים את החיים? כי יצא משהו מוזר כזה. ביום יום, אנחנו מבקשים לקרוא את החיים באדישות. לא כיף הודתי, מה נעשה? תרגלנו, מגיל חמש, מגיל שלוש להתפלל. אז ככה זה נראה. יש דפים. שניים. תסתרו פעם בהקלטה כמה פעמים אני אומר, יש דפים? עכשיו, מצד שני, אפשר לראות את זה גם אחר, כמו שאמרנו, שהתפילה הזאת, היא לא, בגלל שמה שגורם לתפילה זה נסיבות חיצוניות. אז גם היא לא, גם המענה האלוקי, הוא לא אליהם. אומר הספורנו, ואתה אשר עתם אל האלוהים מן העבודה. מה הוא מסביר כאן? למרות שלכאורה, כאילו מבחן התוצאה, התפילה הזאת חוללה שינוי. אז זה בטח הייתה מאוד עמוקה, מאוד איכותית. אומר הספורנו, לא. זה מה שתורם מלמד, אמרנו, יש את הכפילות מן העבודה. זה בא להדגיש שהנושא של התפילה הזה, הזאת הוא שניים, מן העבודה. לא, שני דפים. אז פורנו מדייק מהכפילות של מן העבודה, שזה כך. בטעם שבעתם אל האלוהים, מן העבודה. אבל למה שהם קיבל את תפילתם? מן העבודה. לא בשביל תשובתם ותפילתם. זה לא היה נקרא תשובה. אם לא זה נקרא תשובה. זה לא היה נקרא תפילה. מה, כי זה תפילה? אבל מן, אז למה שהם קיבל? מן העבודה. אבל כמקנה על אכזריות המעבידים. כאומרו, הנה מפורש בתורה. וגם ראיתי את הלחץ. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בברית בין שני עדים, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע, תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, אז הוא אומר שעם ישראל צריך להיות נשלט על ידי עם אחר. זה לא היתר למצרים להתנהג באכזריות. להתיר להם לשלוט, לא ללחוץ. אז לכן, כיוון שהם לחצו, אז מגיע לנו שהם ללחצו עליהם. אז מגיע לנו להשתחרר. אז לכן, הקדוש ברוך הוא גם רגע ייתן לחץ אשר מצרים לוחצים אותם. אז זה פירוש ממש הפוך מהקודם. לפי הפירוש הקודם, זאת התפילה הכי עמוקה. לכן הקדוש ברוך הוא נענה. לפי הפירוש הזה, זה בכלל קשור לתפילה שלהם. אלא התפילה הרי שיקפה, שקורה פה משהו שהוא באמת לא, לא הוגן, שקדוש ברוך הוא לא יכיר אותו. אז לכן נתקבל. עוד פירוש, אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, מן העבודה, פירוש, לא שצעקו לאל שיושיעם. לא כתוב ויצעקו אל האלוהים. מה כתוב? שצעקו סתם. וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. ותעל שבתם אל האלוהים. אבל לא כתוב שהם צעקו לאלוהים. לא כתוב, ויצעקו בני ישראל לאלוהים.
כי מה? כי מה? שגם
הנה
פעולות
שמגיעות ביחד
לאלוקים,
והגידו,
שבתם
לאלוקים,
הכל כאילו, מילה אלוקים, מילה אלוקים.
לא, הרבה פעמים התורה כתוב, ותפלל אברהם לאלוהים, ויאמר. אז אומר, הרוחיים הקדוש, מן העבודה, פירוש, לא שצעקו לאל שיושיעם, אלא צעקו מן הצער, כי אדם הצועק מכאבו. הוא מודיע הכתוב כי אותה צעקה עלתה לפני השם. כלומר, כמו שלא צעקו אל השם, הצעקה הזאת עלתה לפני השם. נראה בהמשך. זה, הולכים לצעוק כיוון. עוד מעט נראה. אבל בעיקרון, מה שנראה זה שבתחילה זאת היו כמה רבדים. מודעים ולא מודעים. ומה שעלה לקדוש ברוך הוא זה לא רק המודע, אלא גם הלא מודע. כשאדם כואב לו באופן פתאומי, אז בדרך כלל מה הוא צועק? היי, הוא לא אומר, כואב לי ביד, או איזה כאב פתאומי, אלו, היי, זה הכל, מספיק, הבנו. אז אני אומר, אחי הקדוש, זה היה הצעקה של בני ישראל במצרים. פשוט צעקו, אי, לא תחיינים. ואותה צעקה הייתה לפני השם. והוא אומרו שבתם וגומר מן העבודה. פירוש מצער העבודה. כלומר, לא צעקו אל, אלא צעקו מ. אומר הנציג הקדוש, בא ללמדנו, שלא היו מלומדים עדיין לתפילה בלשון צח, ושפיכת שיח שיהיה ראוי להתקבל מצד עצם התפילה. כלומר, יש תפילה שעצם זה שאדם מנסח את זה ככה, ריבונו של עולם, כולי בידך, אני רוצה את רצונך, עצם זה שאדם מנסח את התפילה באופן כזה שבאמת מביא אותו לבירור של המקום מול הקדוש ברוך הוא, שזה שהבקשה היא מהקדוש ברוך הוא, עצם הצורה שאדם מבקש, זה כבר בונה את הכלי לקבל. למשל, שהוא עשה למען שמך, אז צורת הבקשה היא כבר הכלי לקבלה. אבל בני ישראל לא היו שם. אלה היו שני דברים. אלה היו אנשים פשוטים ומגושמים, כבעלי עבודה קשה. כמו אנשים שעובדים יום אחרי יום, יום אחרי יום, שנים, אין להם זמן לחשוב, אין להם זמן להרגיש, אין להם זמן לעבור איזשהו תהליך רוחני של התפתחות. אז הם היו, נשארו באמת אנשים פשוטים ומגושמים, כבעלי עבודה קשה. כלומר, אנשים שעוסקים בהישרדות, כשאדם מוציא את כל הפרשו על הישרדות, אז אין לו כבר לצמוח. לא נשארו פה אנרגיות לצמוח. ואם כן, אז מה שמשקף את זה, היה התפילה להשם רק בכל צעקה. אוי ואבוי! השם אלוקי אבותיהם. ומכל מקום נשמע תפילתה. והיינו, ונצעק, אל השם, אלוקי אבותינו. זה פסוק שהופיע במקום אחר. שניהם. בפרשת כי תבוא כתוב, והיה, זה בידוי דיקורי, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם לוקח ונותן לך, נותן לך נחלה ולשתה ושבת בה, ולקחתה מראשית כל פרי האדמה שתביא מארצך אשר וכולי, ושמת בתן ולקחתה אל המקום אשר יבחר בזה, ובוודאי לכהן, ואמרת אליו, והגעתי היום וכולי, ואז, וענית ואמרת לפני השם לוקח, ארמי עובד אבי, כלומר, בן אדם בידוי דיקורי, מתחיל לספר לקדוש ברוך הוא את ההיסטוריה של עם ישראל, כאילו הקדוש ברוך הוא לא יודע. אומרים, ארמי עובד אבי, כלומר, מתחילים מלבן, יעקב ולבן, המקום שבו בית ישראל נוצר, זה האינקובטור הלא סימפטי. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מאה, וישם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אתונו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. הנה, פה כן כתוב ונצעק אל השם. בפרשת שמות כתוב סתם ונצעק וינחו ויזעקו, ופה בפרשת כי תבוא נוסף עוד משהו, אלוקי אבותינו. שמה זה אומר? אומר הנציב שכל הצעקה להשם היה רק בשביל השם אלוקי אבותינו. זאת אומרת, מה זה אומר שאומרים להשם אלוקי אבותינו? זה אומר, לא, קודם כל, עוד לפני כן, יותר בסיסי. זה אומר, אני בא להשם ואומר, הקשר שלי איתך לא מתחיל ממה שקורה ביני לבינך כרגע. כרגע אני לא יודע מה קורה איתי, אני לא מבין כלום. אבל אתה כבר אבא של, אתה אלוהים של אבא שלי כבר. כי לא התחלנו, אנחנו לא מכירים מהיום. כי יש בינינו קשר שהוא חוצה דבר. זה הכוונה אלוקי אבותינו. דיברנו על זה פרשת לך לך, על תפילות אבות תקנו. אז אומר הנציב, שכל הצעקה להשם היה רק בשביל השם אלוקי אבותינו, ולא בנוסח תפילה לפי העניין. כלומר, תחזיר אותו לארץ שהבטחת לאבותינו. והיינו, משום שהיו מן העבודה, ולא היו מלומדים בתפילה. אז זה, הרבה פעמים בתורה, אז כשהתורה מתארת את האירוע, בשלב של האירוע, היא אומרת רק את המינימום, ובמקום אחר היא מוסיפה עוד פרטים. ניתן עוד דוגמה, בפרשת וישב, האחים, בתחילת פרשת וישב, כתוב, ויתחו, והשליחו אותו הבורה, והבורת אין בו מים, וישבו לאכול לחם, וישאו עיניהם ויראו בין ארוחת ישמעאלים בעם מגלעד, וגמלם וכולי, ואז מוכרים אותו לישמעאלים. עכשיו זורקים את יוסף לבור. מה יוסף מרגיש? הוא שותק? הוא אומר משהו? לא כתוב, נכון? כלום. בפרשת מקץ, האחים באים לקנות אוכל, ואז המשנה המלך מתחיל להתעלל בהם. תביא לו את האח הקטן, אחרת זה, אחרת אני לא אתן לכם אוכל. ואז כתוב, ואמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשנו והתחננו אלינו ולא שמענו. אז בוא נתחנן. אז זה לא כתוב פרשת וישב. טוב, אז כנראה שיש מה ללמוד מזה. בכל מקרה שזה ככה בתורה. אז אבא, אולי זה בדיוק מה שזה בא לומר. שחשוב שנדע בפרשת שמות, שזה הצעקה מהעומק. בפרשת דברים נתבר גם של הצעקה הזאת תוכן. אבל גם התוכן היה תוכן שהוא לא שלהם, אלא של אבותינו. כי הם לא היו במצב להגיד אלוקינו. אבל אלוקי אבותינו כן. שימפנצ'ה זה יותר עמוק, כמו שסגולה יותר עמוקה מבחירה, כמו שטבע יותר עמוק ממה שנרכש. אז ראינו עד עכשיו שתי גישות או שני דגשים. אחד, שזה רבנו בחיי, פירוש הראשון שראינו, שיא העומק. ספורנו אומר, בכלל לא קשור. אומר, זה שפל של עליבות, כי השם בכלל לא נמצא שם, כמו שאור החיים הקדוש אומר. עכשיו נראה משהו קצת באמצע. מה, הנציב מפולוג'ין אומר משהו באמצע? מה שנמצא את עצמם, מצד עצמה, באמת זה היה ריק. אבל הם הזכרו שיש להם אבות, שיש קשר בין האבות לבין אבות. כי זה נכון, זה לא קשור לזכות.
אבל זה
חוצפה. אם אני בא לבקש משהו אני בא לבקש משהו ממישהו. ואני נורא צריך את המשהו הזה, זה החיים שלי. ואני אומר לו, אבל אני מאוד רחוק ממנו. נגיד, פועל פשוט במפעל. יש לו בקשה חיונית מבעל המפעל. כי משהו ממש לא טוב לו ברמה קיומית. עכשיו, אבל יש הרבה פועלים במפעל, לא בטוח שבעל המפעל ישמע לו. והוא אומר לבעל המפעל, שזה אבא שלי, זה החבר הכי טוב שלך. נפעל? בלגיטים? זה לא שם עושה. מה? למה? הוא לא אומר, תהיה לו ישר איתי. לא, לא נכון, הם היו אנוסים, זה לא שהם ברחו. לא הייתה להם הרבה ברירה, הם היו במצוקה, באמת, כל הזמן, עבדו עבודת פרך. אבל, אז לכן, כשהם פנו לקדוש ברוך הוא אמרו, זה לא אנחנו, אנחנו באמת לא ראויים. אבל אבותינו, כמו שלמדנו את זה, למדנו שאבותינו זה לא אנחנו. אבותינו זה הפנימיות שלנו, זה אנחנו בתמצית. זה רצון החיים שהנביע אותנו. נכון, אב מלשון רצון, כמו לא אבה, לא רצה. אז צרור אמור, רבי אברהם סבא, תלמיד של הרשב"א, מאחרוני הראשונים, אפשר לומר, ומהמקובלים, אז הוא אומר כך, גם משהו שהוא באמצע, ולהורות על גודל צערה, אמר, שלא היו יכולים להתפלל ולצעוק בפיהם, כלומר בניסוח של תפילה, אלא וינחו משברון בוטניים. נכון? מאיפה גונחים? מה? לא. מהשרף? זה עובר דרך הגרון. גניחה, ממש, לא? לא כזה קרפט של של אלה שמקטרים. גניחה, ממש מעומק שזה יוצא, זה יוצא מהבטן. לא מהגרון. לכן זה נקרא שברון מותניים. כלומר, זה לא האדם המדבר, הבחירי, אלא מהרמה הקיומית הבסיסית. ויצרפו מכאב ליבם, לומר, אוי ואבוי. אלא שברוב צערם, היו נושאים עיניהם לשמיים. כלומר, המניע היה בהם שברון מותניים. אבל זה הביא אותם לשאת עיניים לשמיים, והם כן היו מחוברים לשמיים. וזהו, ותה שבתם אל האלוהים מן העבודה. כי פירוש, זה הדגש, הוא אצלו הדגש על המילה שבעתם. כי פירוש שבעה, לפי הזוהר, הוא נשיאת עיניים. כמו, ושואה אל ההר. מה זה שואה אל ההר? תרים את העיניים, תסתכל. יישא את העיניים אל ההר, כמו יישא עיניים אל הערים. אז לשאת עיניים זה גם סוג של תפילה. יש סיפור על רבי נתן מברסלב, שפעם בליל שבת נתקע לו עצם של דג בגרון, והוא התחיל לחרחר וכאילו היה כמעט נחנק, ואז כאילו ניסו לעזור לו וזה, ולקח זמן עד שבסוף הצליחו לחלץ את העצם. וכל הזמן הזה אז הוא היה ככה עם העיניים לשמיים, ואז כשהוציאו את העצם הוא אמר, זה היה התפילה שלי, אבל לא יכולתי להתפלל בכלל, אז התפלתי בעיניים. אז זה גם סוג של תפילה, להרים עיניים לשמיים, זה נקרא שבעה. ולכן אמר שמעה תפילתי השם, כדי להסביר מה הולך, להבין מה הולך להסביר, צריך לקרוא את כל הפסוק ברצף קודם, אז הוא מופיע פה בהערה אחת למטה. שמעה תפילתי השם, ושבעתי האזינה. אל דמעתי, אל תחרש, כי גר אנוכי עמך, תושב ככל אבותיי. אז יש פה ארבעה מרכיבים. יש תפילה, שמעה תפילתי השם, ודבר שני, שבעתי האזינה, אז דבר שני הוא שבעה. דבר שלישי, דמעה. ודבר רביעי, כי קרן אוכי עם אחתושב כחול עבודה. אז אומר, עצרו אומו, ולכן אמר, שמעה תפילתי השם, שיתפלל לפניך. ואם לא יהיה ביכוח להתפלל, ושבעתי האזינה, שנושא עיני לשמיים. נכון, לפעמים גם קורה באופן ספונטני, שנגיד, מגיעים לתחנה, בדיוק רואים את האוטובוס בורח. אז לא אומרים, אוי, זה מצייר אותי שהאוטובוס בדיוק ברח. אלא אומרים, אוי, כאילו, מסתכלים לשמיים, מה אתה רוצה? למה אתה עושה לי את זה? אז זה תפילה, בהרמת הראש, בהרמת העיניים לשמיים. זה גם סוג של תפילה. מסכים ולא מסכים. מסכים שוודאי, את צודקת לגמרי, שעיקר התפילה זה ביטוי של הנשמה, שעומק הקשר לקדוש ברוך הוא, ולא ניסיון להפוך אותו לשפה כשירותים שלנו. כאילו, תביא לי סוכריה, תביא לי זה. זה ניג'וז, לא תפילה. מצד שני, אין לנו אלוקים אחר. אז גם את הדברים הקטנים, מי אני אבקש? כאילו, אין לי אלוהים לדברים קטנים ואלוהים לדברים העקרוניים. וגם את הדברים הקטנים, אני אבקש ממנו. מה? אבל? סליחה, לא שמעתי. למה אם אדם מבקש, רק אם אדם... כי זה לא ככה בחיים. כי זה הרבה דברים במקביל. זה כמו שנגיד, מערכת יחסים עם אדם קרוב, עם הורים, עם בן זוג, עם ילדים, עם חברים. אז יש את עומק הקשר שמחבר, את הדבק שיוצר את הלכידות של הקשר הזה, שהוא בדרך כלל מאוד מאוד עמוק. יש גם עוד פרטים קטנים, של חיוכים, של שופרים קטנים, של כל מיני דברים כאלה. ומה? למה? לא. יש עניין גם על הדברים הקטנים האלה. לא כל פעם צריך לדבר על המהות ועל הזה. לפעמים סתם, כל מיני כזה, זה אומר הכל. זה כזה סוג של קשר, בסיסי, לא כזה עמוק. נגיד, רואים חברה מרחוק, יש לכם איזה מה להגיש אחת לשנייה, שתכם עם הראש, שתכם יודעות את זה. אבל זה אין כזה. זה. כאילו לכרגע, זה משהו נכון. זה קטן, לעומת הקשר. יש גם רגעים קטנים בחיים, זה בסדר. מתחיל. אפילו רוב הרגעים בחיים הם קטנים. בטבע, אם לא נעשה איתם עבודה. יש אישה מאכול בשבת אחת.
טוב.
אז עוד פעם. אז מלכתחילה להתפלל. אם לא להתפלל, לשאת עיניים. ואם גם זה אי אפשר, לפעמים גם לזה אין כוח. ואם לא יהיה לי כוח לשא עיניי להרים, אל דמעתי אל תחרש. זאת אומרת, כשאדם במצוקה, לא תמיד מתכנן מה לעשות. לפעמים פשוט בוכה. מה היתרון והחיסרון של בכי בתור פנייה אל השם? שהוא לא יזום. לכן זה נקרא, מה? שהוא לא יזום. לא מחליטים לבכות. 3, 4 ו... פורצים בבכי. כלומר, פורץ מאיתנו. לא בבחירה. אז זה יתרון וחיסרון. כי החיסרון, היא כמו שרות אומרת, הקשר עם הקדוש ברוך הוא צריך להיות מודע, בנוי, לא קורה בדברים. צריך לעבוד על זה. מצד שני, מה שיוצא לא מבחירה, זה יוצא מהמקום הכי עמוק. אז זה היתרון של דמעה. אז אם דמעתי הבחירה, אחר שהיא באה מעצמה, אז היא בטוח כנה. שהיא בטוח כנה. מה השם? החיסרון שזה לא האידאל. האידאל זה שאני מבין ולכן אני רוצה ולכן אני פונה אל השם. ממקום שאני מבין... לא, אבל מדובר פה על מצב שאדם לא יכול לנסח את מה שקורה איתו. קוראים לזה גדרות בלבול. כי יש מצב שאדם מבין מה חסר לו, או שהוא מבין גם מה הוא לא מבין, הוא פונה להשם ובקש. דבר גדול, שהוא מבין את התוכן שלו. ויש מצב שאדם סתם מבול, הוא אומר, אוף, די, ריבונו של עולם. זה לא כזה תוכן נסגר, אוף, די, ריבונו של עולם. אין פה מה ללמוד מהתפילה הזאת. אבל היא עמוקה. היא עמוקה רגשית. ודמעה היא עוד יותר עמוקה רגשית. ואין המילים בכלל. והיא לא מתוכננת. היא באה, מה לא מודע. שנייה, אנחנו בעיכול. מה אתה לא רוצה?
שבלבול
זה
משהו
שהוא הפוך
מלבנות
את זה. נכון. אז אם בתוך הבלבול, אם בתוך הבלבול, אדם, אם בתוך הבלבול, אז אדם זוכר דבר אחד, הדבר האחד הזה שהוא זוכר בתוך הבלבול, זה הדבר הכי עמוק בחיים שלו.
זה המובנה כאילו? זה הדבר המובנה?
שמובנה בו הכוונה בתת מודע, בעומק שלכם. אז אם אדם בוכה, לא סתם בוכה, אם הוא בוכה להשם, סימן שקשר עם השם מאוד מאוד עמוק. סימן שעובד לשום דבר מהחיים שלו, הוא קשור להשם.
תודה.
סליחה. כן. תזכירי?
שאלה
שאלה שאלה שאלה שאלה
שאלה שאלה
שאלה כן ולא. זה יותר עמוק מבחינה רגשית, עוצמתית. זה יותר עמוק, כמו שהלא מודע יותר עמוק מהמודע. אבל העבודה שלנו בחיים, זה לא שהלא מודע יפרוץ מאיתנו בכל מיני צורות. העבודה שלנו בחיים היא כן, לעבוד במודעות. ולבנות דרך. ולבנות קשר שאנחנו מבינים אותו, ומעמיקים בו. ובזה אנחנו מחיים אותו, ומכניסים יותר, יותר עמוק לרגשות, ולרצונות, ולתחושות. ומשם מבקשים דברים, גם בצורה תחושתית, עוצמתית, שאנחנו בנינו בעמלנו. שזה בנו לעולם. לא כדי שיקרו לנו דברים בלא מודע. אלא כדי ליצור דברים בתוך העבודה שלנו. טוב, ואם גם זה אי אפשר, גם לא תמיד אפשר לבכות. ואם לא אוכל להוריד דמעות, כן, כבר אני כל, אמרו לי כל הכוחות, גם המודעים וגם הלא מודעים. טוב, זה כבר לא כוחות שלי. עשה בשביל זכות אברהם, שאמר, גר ותושב אנוכי. וזהו, כי גר אנוכי עמך, תושב ככל אבותיי. זאת אומרת, זה צרוך ב-DNA שלנו, החיבור הזה. כי המקום שלנו בעולם זה גר. מה זה גר? גר, זה מצב זמני. אני מסתובב פה, אבל אני לא מפה. זה כמו נגיד, רואים את היער. שאני אומר, מאיפה אתה? כאילו, אתה פה, אבל אני רואה שאתה לא מפה, רק מסתובב פה. אז מאיפה אתה? לאן אתה חוזר? לאן אתה שייך? אז אותו דבר, אם גר אנוכי בארץ, גר אנוכי עמך, אז אם פה בעולם, החיים שלי בעולם הם גרו, אז לאן אני שייך? איפה אני בבית? בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אני יכול להיות בקשר בעולם הזה, אבל בקשר עם הקדוש ברוך הוא.
לגבי הבכי, כאילו שמה שהרב אמר, אז כאילו יש בכי שהוא כאילו יוצא כשאדם מתפלל, ואז זה
מה... לא, אבל לא על זה מדובר כאן. פה מדובר על הבכי שהוא התפילה. אדם לא מסוגל להתפלל. זה פשוט יצא ממנו. כאילו, יש לו רצון פנימי, הרצון הזה לא ממומש כרגע, ואז הביטוי של הרצון הזה הוא לא עובר דרך המוח והרצון, אלא הוא מתפרץ באמצעות בכי.
אוקיי, בעצם, אז לא יודעת, נראה לנו כאילו עוצמתי, כי... כבר כאילו בוחר לשם, כי אין לו כמה... אז זה רמה גבוהה.
נכון. מבחינת העוצמה, זה רמה גבוהה. אבל לא בנו לעולם כדי לבכות. בנו לעולם כדי לעבוד את השם. ולעבוד את השם, זה אומר לעבוד, זה אומר לעשות. לעבד, לשכלל. מתוך ההבנה, והרגשה, והרצון. לא. זה שהוא גר זה כבר לא תפילה. אלא זה פנייה. זה מה מביא לפנייה. מתוך מה נובעת הפנייה. לקדוש ברוך הוא. אז יכולה לנבוע מתוך הבנה, שאני מנסח אותה בתפילה. יכולה לנבוע ממקום שאני לא יכול לנסח, אבל אני פונה, במודע. אני מפנה את המבט הקדוש ברוך הוא, מעבר למילים. יכולה לנבוע מזה שגם אין לי מילים, זה גם לא מתוכנן. זה בא בבכי. ויכולה לבוא ממקום כזה שזה כבר לא אני בכלל. אלא מהתחושה שאני, שלא פה הבית שלי. הבית שלי באמת הוא מה שאבותינו הטביעו בנו, שזה הקשר עם השם. לדרגות מהמודה עד ל... מהבחירי והמודה עד להכיל המודה שהוא צרוב בנו כבר ב-DNA. זה יותר עמוק. זה לא בכך כאילו, אמרו, זה יתרון חיסרון. כאילו, זה לכל שהצטרפו אלינו באיזשהו שלב בשנה, אמרו בתחילת השנה שתשובה על כל השאלות היא תלות. אז גם כאן שאלת זה שוב יותר עמוקה, המודה, הבחירית או איזו שפורסת מהלא מודה, תלות. אז אמרנו בהתחלה, מבחינת העוצמה, אז זה מה שמתפרץ יותר עמוק. אבל מבחינת החיבור, היצירת קרבת אלוקים, שזה עבודה שלנו בעולם, זה פחות עמוק. נגיד, הרבה פעמים, זה שילדים יותר בוכים, זה לא כי הם יותר עמוקים, אלא כי יש להם פחות יכולת לנסח דברים. גם יכול להיות להכיל את מצבים מורכבים. אז הם מוכים יותר. זה לא בכך עומד. טוב, עוד משהו לגבי היצירה של זה, בשבעה. אז זה פירוש שפתי כהן על התורה, אחד מתלמידי האריזה. הוא אומר, ויש בפרשה, כלומר בפסוקים האלה שעוסקים, שמתארים את הצעקה של בני ישראל, ויש בפרשה 40 מילות, 40 מילים. כנגד 40 יום של יצירת הוולד. כלומר, מרגע שנוצרים חיים, עד שזה כבר לא תאים מתחלקים, אלא צורה של בן אדם, קטן, אבל בן אדם, 40 יום. היום רואים את זה באולטרסאונד. בתחילת שבוע שביעי, זה כבר... הוא בא. שהקדוש ברוך הוא חס על יגיעו. כלומר, אומרים לו, זו צורה שאתה יצרת. אנחנו יצירה שלך. וזהו שאנו אומרים, הנשמה לך, והגוף בעולך, חוסה על המלך. אז מה זה הנחה? כתוב בגמרא שהנחה שוברת חצי גופו של אדם, אמרו כי בא מהאמצע, מהבטן. ויש דעה בגמרא שהנחה שוברת כל גופו של אדם, מה שמתחילה מהבטן, אבל היא בעצם ביטוי של כאילו כולי התפרקתי ואני עכשיו בונה את עצמי מחדש. אלא שם. אז לכן זה כמו יצירת הוולד. כאילו כל אחד שהתפרקו ואני בונה את אותם מחדש עם הקדוש ברוך הוא. כלומר יש פה דווקא במקום של הנחה שפנייה לקדוש ברוך הוא מתוך הנחה, לא מילולי, זה הגדרה עצמית מחדש לזהות שלי. הזהות שלי זה הבקשה שלי להשם. הזהות שלי זה שאני שבע. יש סיפור על רבי יוסף חי מבגדד, המכונה בן איש חי, בשם הספר ההלכתי הגדול שלו, שהוא היה ילד, כמו כל הילדים, ומן הסתם, כישרוני וצדיק, וזה היה מיד. בגיל שבע, הוא היה מאוד מאוד חולה. ברמה של סכנת נפשות. ואז אמר, ריבונו של עולם, אם אני אברי, אני אהיה כולי שלך. ואז שהוא החלים, הוא באמת נהיה משהו אחר. כולו להשם.
גם בקצת את הסיפור של הרב שהוא
של מלאת קולו יש שמואל. כן. נכון. נכון. זה כאילו חנה אומרת, אני מבינה שבדרך הטבע, חנה אומרת, בדרך הטבע זה לא יקרה. אבל אני פונה במקום שהוא נעל הטבע. כמו זה לא נורמלי, שישה אומרת על הילד שעוד לא נולד לה, ושהיא רוצה אותו כל כך, הוא יהיה כולו שלך. אז אני אומר, בסדר, אני מבקש את ישועה לא נורמלי. אז אני גם רוצה, אז זה יהיה לא נורמלי. אז זה הכלי, לקבל ישועה מעל הטבע. להבטיח משהו שהוא נעל הטבע.
אבל
איך אפשר
אנחנו
לעשות כזה דבר? מה זה כזה דבר?
לא, כאילו,
מה, לבקש משהו איך אנחנו יכולים לבקש משהו שהוא מעל הטבע?
מה
שאנחנו יכולים? אם אנחנו באמת מוכנים לעשות משהו מעל הטבע, אז זה בונה כלי, מעל הטבע. נגיד, אם אדם נותן צדקה בצורה לא נורמלית, שמשהו מוותר בתור ענק, אם אדם מקבל על עצמו בעבודת השם משהו ענק ועומד בו, זה מעל הטבע.
לא
באופן יחסי,
באופן כאילו...
שברמה שזה לא בנורמלי שלו, בשיווי משקל הרוחני שלו. מצוקה. טוב. אז אמרנו, כל הזמן אנחנו מטיילים פה בין שתי אפשרויות. זה היה צעקה סתמית מהעבודה, בלי תוכן, כי הם לא היו ברמה, או שזה היה דווקא מקום מאוד מאוד של קשר, או שיש פה ביטול של משהו מאוד מאוד עמוק. איך? מה? סליחה. איך הנחה היא ביטוי ל... למשהו עמוק. כי הדברים הכי עמוקים בחיים אין להם מילים. מילים. ככל שמשהו יותר עמוק, אפשר פחות לנסח אותו. גם במקום שיש התחיות, של חוסר בין. לפעמים זה שלא מצליחים לנסח, זה כאילו הבנו אותו. אבל יש דברים שני דברים. אבל יש דברים שבאמת אין להם מילים. ולפעמים, אחד הביטויים שלהם זה עוד מאות, או הנחה, או צעקה. או שקורה משהו מאוד מאוד מרגש. אפילו היום שרוצים לבטא, להגיד, רוצים להגיד משהו מעבר לזה, זה היה מאוד מאוד טוב. כי זה לא זה. אז מה אומרים, וואו, זה היה וואו. מה פתאום שמילה וואו? זה הנחה. תלוי. לפעמים, אם רוצים להבין את החיים שלו, אז בפגיעה שלי יש לי לנסות להמשיג אותו אחר כך. אבל גם יש עניין, והוא בדרך כלל טבעי. באמת, לבטא באופן ישיר, בלתי אמצעי, את העומק הזה שהוא מעל המילים. וכך הוא מתבטא. נגיד, כמו שמשתחווים בתפילה. לא אומרים, ריבונו של עולם, אני בטל לפניך, והגוף שלי בטל לפניך, והנפש שלי בטלה לפניך. פשוט משתחווים, פיזית. וזה אומר את זה. זה יותר חזקה. כמו שתמונה אחת שווה 1,000 מילים. פעולה אחת, פיזית. שווה יותר מ-1,000 מילים. כי עושה את זה. כמו פרשת שבוע גם. ותשלח את עמתה ותיקחיה. ולפי הדברו שעמתה זה עמת ידה. אמרתי לא, כמו שילד, כי הוא ילד קטן, הוא רוצה משהו שנמצא במקום גבוה. הוא לא מסוגל להגיע לזה. הוא משלח יד לכיוון. כדי לבטא ש... משם הוא מבטא, את זה הוא. טוב. כתב סופר, בן של החתם סופר, יש לו גם שיטה כזאת שהיה פה משהו מורכב, אבל הוא אומר שהיה בהסבעה. הנה, המקור השני בעמוד 2. הנה, איש ההמוני שצועק, צועק מתוך איסורים, ונאנח. וטבע האדם כן, לצעוק מתוך איסורים. כלומר, אין בזה שום דבר נסגר, שמישהו כואב לו צועק. אז למה זה משנה היסטוריה? אבל אני לא קורא לישועה. אבל יראה השם, צועק ובוכה על בנותיו, וקורא להשם. ומה שכואב לי, זה הפספוסים שלי שהביאו אותי לזה. וקורא להשם, או שיענה. ואומר כמו גם האחים אומרים האלוהים מצא את עוון עבדיך, כי הם אמרו למשנה למלך אין לנו חשבון איתך, אבל לא עשינו לך כלום, אבל אנחנו יודעים יש לנו חשבון פתוח עם הקדוש ברוך הוא, לכן זה יצא עליהם. נכון, נכון, מברית בין הפטרים נאמר לאברהם אבינו, ידוע תדע יגר יהיה זרעך, ארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז יש אומרים שזה בגלל שאברהם אבינו שאל במה ידע כי ירשם, כי זה התשובה, זה הפסוק הבא. מה? אבל כאילו זה גזירה אלוקית כמובן, עוד מפני שנברא עולם, ארבע גלויות. בפסוק השני בתורה, כבר כתוב. פסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בינתיים הכל בסדר. פסוק השני, לפני מסתבך. ואז את התור, בבור, בחושך הפני תהום. אבל, ברוח אלוקים מרחף פתני המים. אז גם בלי להבין בדיוק מה זה, אז ברור שתור, בבור, בחושך, זה לא מושגים סימפטיים. חז"ל דורשים על הפסוק הזה, שתור זה בבל, ובור זה מדי, וחושך זה יוון, תהום זה גלות רביעית שלא רואים את הסוף כמו תהום, אבל ברוח אלוקים מרחף פני המים זו רוחו של משיח. זאת אומרת שמראש הפסוק הראשון מתאר את כל היקום, שמיים בארץ, כל המבנה, והפסוק השני מתאר את כל ההיסטוריה, כל הזמן. אז כל ההיסטוריה הייתה כתובה מראש, כל הארבע גלויות, אבל באיזה צורה ניצאו אל הפועל, אז זה כבר תלוי בנו. אז זה כמו לשאול מה היה קורה אם אדם לא היה אוכל מעץ הדעת. לא רלוונטי, כי זה משהו שמוטבע במציאות, הצורך הזה בתיקון. אני חושב
שכתוב שם ישראל הוא צריך להבנות,
לא, הוא לא אומר את זה. הוא אומר שאדם שהוא יראה שמיים, כאילו, זה אומר. בינתיים מה שאומר זה שאדם שכואב לו סתם, אז הוא צועק כי כואב לו, ואדם שהוא יראה שמיים, והוא צועק כי כואב לו, אומר רבנו שלנו, אני יודע שזה באשמתי.
אבל
ככה
זה לא באמת באשמתם.
לא. לא בדיוק, כי גם הם לא היו במצב רוחני מאוד מאוד נשגב שם במצרים, והם הבינו את זה. כי הם ידעו שהם לא חיים, לא נמצאים איפה שיהודי אמור להיות. לא אומר, אנחנו לא בסדר. ואומר, ישראל במצרים הייתה צעקת אל השם, אבל בפני המצרים היו יראים לצעוק אל השם, להוציא דברי תפילה מפיהם, אז מה הם עשו? וצרחו כצרק מתוך יסורים, בכל מעלמה, בלי תוכן, בלי מילים. אבל ליבם היה לשמה. והשם הבין כי אליו הם קוראים, כמובן. והיינו, ותעל שבתם אל האלוהים. כלומר, שהיה ליבם לצעוק אל השם. וישמע אלוקים את נעקתם. כלומר, שהבין כי אליו הם הצועקים. למרות שהם לא אמרו, השם הושיענו, אלא סתם צעקו איה. אבל השם הבין שהכוונה איה, שהם כן פונים אליו. ולכן הוא יזכור את דבריתו. כי הם פנו באמת אליו. וידע אלוקים. לכן כתוב וידע אלוקים, ולא רק וישמע. שלא היה דבר זה ניכר ונראה וניכר להשומע אותם צועקים. כי אמרנו, הם פחדו. כי משפה לחוץ לא אמרו. רק השם, הוא יודע, מסכוני ליבם, הוא ידע כוונתם. טוב. עכשיו... אמרנו שזה רב רבדי, מודע ולא מודע. אז הנה, אז הכתב סופר אומר שבאמת במודע הם צעקו, אבל בעצם התכוונו, הוא אומר זה לא בלא מודע, אלא זה היה במחשבה ובדיבור. בדיבור הם סתם צעקו, במחשבה הם התכוונו להשיב. פנים יפות, בעל הפלאה, מגדולי האחרונים, תמיד של המגיד ממזריץ' והרב של פרנקפורט. אז הוא אומר כך, שהיה, זה בעצמו היה תהליך התשובה. הקריאה הזאת להשם. הצעקה הזאת להשם על הקושי הגופני, היא בעצמה הייתה תהליך התשובה. בואו נראה. יש לדעתי. דהיה לו לומר, בטל, שבתה מן העבודה, אל האלוהים. מה כתוב? בטל שבתה מן האלוהים מן העבודה. זה תחבירי, זה מאוד, זה ניסוח מסורבל. היה אמור להיות כתוב, בטל שבתה מן העבודה, וינחו, וינחו בישראל מן העבודה, וזעקו, בטל שבתה מן העבודה, אל האלוהים. ככה היה אמור להיות כתוב בפשט. אבל כתוב, בטל שבתה מן העבודה, אל האלוהים. ויש לפרש, לפי שכבר כתבנו בכמה מקומות, שעיקר גלות מצרים היה בנשמתה, שתימאו אותם בגלולי מצרים, כמו שכתוב במדרש הגדול, ויראו אותנו המצרים, שעשו אותנו רעים. לא כן אנחנו רעים במהות, אבל בגלל פני החיים. ומת השם את הזאת, לעורר אותם לתשובה, על ידי קושי השיעבוד של גופם, ומתוך זה התעוררו על גלות נשמתם. כלומר, הנשמה הייתה בגלות עוד לפני ששיעבדו את הגוף. אז הקדוש ברוך הוא יצר תנאים של שיעבוד בגוף, כדי שנבין שמשהו לא בסדר עם הנשמה. דרך זה שנבין בצורה שאי אפשר להתבלבל שהחיים שלנו תקועים. כלומר, לפעמים, בזה שקדוש ברוך הוא תוקע אותנו, בזה עצמו משחרר אותנו. למה? כי אנחנו לא מרגישים תקועים, כי אנחנו מתפקדים. אבל באמת אנחנו תקועים. אז קדוש ברוך הוא יוצר מצב שנבין שאנחנו תקועים, ושנבין שמשהו עמוק צריך שינוי. ולא רק לפתור את הבעיה איכשהו. סבר סיפור. אגדה. פעם הייתה מדינה במזרח התיכון. ולמדינה הזאת היה גוף, והייתה נשמה. הגוף של המדינה זה הצבא, וכלכלה, ויחסים בינלאומיים. והנשמה של המדינה, זה שהמדינה הזאת היא של עם שהוא דבק באשם, שזאת התכונה שלו, שהוא מאוהב באשם. אבל הוא לא ידע את זה. הוא לא חי ככה. לא על זה דיברו בחדשות, לא ככה נראתה התרבות. אז מה השם בחסדו עשה לאותה מדינה? תקע אותה. איך הוא תקע אותה? יש צבא, יש כלכלה, ברוך השם. פשוט, היו בחירות. הם לא הצליחו לבחור. ואז אמרו, טוב, ננסה עוד פעם. וגם פעם השנייה הם לא הצליחו. ואז אמרו, טוב, ננסה עוד פעם. טוב, פה אנחנו כאן, הסיפור עוד לא נגמר. אבל זה חסד השם. זה שיעור משמיים, אתה צריך להקשיב. כזו שאנחנו מדבר עליהם בצורה מאוד מאוד ברורה. אומר, תבינו שמשהו בסיסי פה צריך להשתחרר. איזה חברה אנחנו רוצים לבנות. אם נחזור גם למשל, לנמשל, הנושא של הבחירות, כבר פעמיים, זה לא כלכלה ולא ביטחון. כי גם בנושא כלכלה וגם בנושא ביטחון, אז כחול לבן והליכוד זה אותו דבר, פחות או יותר. אין שום הבדל מהותי. הנושא זה הזהות שלנו. הנושא זה בעיקר הנושא הדתי. כי מה שתוקע את זה, זה כן. מה יהיה הציגון הרוחני של המדינה? פשוט. זה תורה, לא פוליטיקה. זה תורה שמתגלה עכשיו בחיים שלנו. זו התורה של עם ישראל, שמתגלה בשלב הזה, דרך הפוליטיקה. אין היום נביאים. אז כשהוא מדבר אלינו בשפה כזו, שהוא מחבר אותם, מעורר אותם. שנייה. נמשיך קצת את הסיפור. ובתוך המדינה הזאת, היה ציבור שכן היה אכפת לו מזה, שלבנות את המדינה ולהיות שותף בה, להתגייס ולפעול עם המדינה, אבל מתוך קודש, מתוך יראת שמיים. והציבור הזה בעצמו גם לא הצליח לבחור הנהגה. וואו. אז מה שהם אומר? אולי שהציבור הזה גם צריך לבנות חיבור יותר עמוק למשימה שלו האמיתית, למשימה האלוקית שלו. לא רק לתפוח לעצמנו לשכם ככה כמה אנחנו נחמדים, ככה אנחנו גם דתיים וגם לאומיים וגם זה, אלא להבין שאנחנו צריכים להוציא מעצמנו משהו הרבה יותר עמוק כציבור. יש לנו ייעוד, אם זכינו לקבל עמוד שמיים וזכינו להיות קשורים למדינה, פשוט רוצה להצמיח אותנו לגודל האמיתי שלנו. אז איך הוא רוצה את זה? תוקע אותנו, מבלבל אותנו, שנרגיש נבוכים, שנרגיש מושפלים. מה זה? למה שלא יצטרכו לסדר מדינה? לסדר מדינה, כן? לסדר רשימה. לא מתאים לי. ברוך השם. מה את אומרת לו?
לא, אני כאילו, אבל תקבל איזה ש... כאילו שאתם, כאילו, כשבוך כזה מזמן לנו מעצורים, שאני נגיד כאילו, שדברים נגיד שפעם נגיד היו ברורים לנו שאנחנו טובים בהם, ואז פתאום נגיד כזה כפה כזאת בשביל ש...
שכאילו,
נראה מה
פתאום
בשביל
להתעלות אתכם. נכון. יש מדרש שאומר, אם בטח מכירות, עוד מהדוק שלה, שאין כל עשב ועשב, יש מלאך שמכה על ראשו ואומר לו גדל. למה ליעקב? למה באלימות? לא יותר נחמד אם המלאך היה מלטף אותו על ראשו ואומר חמודי תגדל? זה לא היה עובד. למה? כי יש לנו נטייה להתאהב במצב הנוכחי. כי הוא נוח לנו. התרגלנו. ואנחנו אבל ראויים לגודל יותר גדול. בסך הכל הוא מכריח אותנו להבין שאנחנו ראויים לגודל יותר גדול. וזה שיוצר מצב שבלתי אפשרי להישאר כך. שאנחנו חייבים להתעורר. לפעמים זה בא בצורה של מכה, שלא נדע. אבל מלכתחיל עדיף להתעורר לפני המכה, במקום המכה. זה גם אופציה. מישהו ער, הוא צריך להעיר אותו. אבל מישהו ישן בהליכה, צריך להעיר אותו. אז הנה, בשעבוד מצרים היה מה לעשות? יפה. אז זה דבר ראשון. אפשר להתפלל? לבקש. ריבונו של עולם, תעזור לנו. שעם ישראל יבין, שכולנו יבין, שאנחנו עכשיו, שהתהליך הזה, שקדוש ברוך הוא מוליך אותנו באיזשהו מקום לא ברור, אבל ברור שהוא עושה פה משהו, שנזכה להבין את זה טוב, מה זה? שנזכה לגדול לשם, בצורה ברורה, בצורה אמיתית. שיצא מזה הכי טוב שאפשר, בטוב גלות, בחסד גלות. שעם ישראל יצמח מהבלבול הזה. לא שכשהוא מסתדר, אז הוא הדביק תלי התלי וחזלה שמול לפני שנתיים. כי לא בשביל זה אנחנו עושה לנו את כל זה. עכשיו ממש צועק לנו, תגדלו, תגדלו. עכשיו זה עוד בטוב. היום, כאילו, לא כל אחד יש לו, מי שיש לו אמירה וזה, לפעמים כאילו, אם כבר קוראים איזושהי כתבה ואיזשהו נושא פוליטי, אפשר להגיש בצורה אמונית. מגובה אחר, לא מי. לא בצורה של ביזוי וסתם פוליטיקה ואנטי וכמו... או סתם הבא צמיחה, כמו ברוב התוקבקים, התגובות. ואפשר להגיד, לכתוב את הדברים, את התכנים האלה, בתגובות. זה, נתקדם דברי אלה, זה פועל. טוב, אז דרך השיעבוד של הגוף, אנחנו נזכרים שיש לנו נשמה. נגיד, שאני נותן שיעור במקום אחד, ואז אני נוסע לתת שיעור במקום שני. עכשיו, יופי, אני יודע, פה אני נותן שיעור, עכשיו אני נוסע לתת שיעור במקום אחר. ואז נגיד שבדרך יש פחק, ואז שעון מתקדם, ובכלל לא בטוח שאני צריך לתת את השיעור במקום שני. ואז אני אומר, רבונו שלום, השיעור הזה הוא בשבילך, אז עכשיו תעזור לי להגיע אליו. טוב שנזכר. אז שזה שם קקי. בכל מיני מקומות בחיים. זה שנזכור שהדבר שאנחנו מבקשים הוא בשבילו. למה לא מתחתנים שבועיים אחרי שהרצון עולה, או שהרצון להתחתן עולה בפעם הראשונה? ורק שנבין קצת יותר מה זה חתונה. שנבין שאנחנו רוצים את הבית הזה לכבוד. ואותה דבר שמתלבטים על מקצוע, על בחירת מקום לימודים, על כל מיני דברים בחיים. כל העיכובים בעולם, התפקיד שלהם הוא לעורר איכות יותר עמוקה. של אותו דבר שאנחנו תקועים בו כאילו. כי זה חסד השם שתוקע אותנו. לא כדי לבאס אותנו, אין לו עניין להציק לנו. אלא כך הוא מחבר אותנו אליו. אז מה שקרה זה, מעת השם הייתה הזאת, לא הראו אותם לתשובה, על ידי כושי שירו של גופם, ומתוך זה התעוררו על גלות נשמתם, ויצעקו אל אלוהים, לא סתם יצעקו, אלא אלוהים לגאול את נשמתם. כלומר, ותל שבעתם, זה שהשבעה התעלתה, מסתמיות לבקשת קרבת השם, לתשובה. כעניין שנאמר בפרשת וילך, הומצאו רעות רבות וצרות, ואמר וגומר, על כי אין אלוהי בקרבי. כלומר, כל השאר, הצרות שבפועל, זה תופעות לבד, שזה שאלוהי לא בקרבי. כלומר, יש לנו המון צרות. ואז יש לנו נבין שאין לנו המון צרות, יש לנו רק צרה אחת, שאין אלוהי בקרבי. ואם את זה נפתור, כל שאר הצרות יסתרו. וזה שאמר, בתם, שבעתם, אל האלוהים, מן העבודה. שגדלה צעקתם אל האלוהים, כלומר, על גלות נשמתם, מחמת העבודה. כלומר, העבודה הייתה הגורם המזמן. טריגר. אבל הצעקה הייתה אל האלוקים על גלות נשמתם. צעקה של תשובה. לכן היא פעלה. כי הייתה באמת תשובה. אבל המצוקה זימנה את התשובה. טוב, עד כאן להיום.